הראינו שישנם שני כוחות כוח אחד הוא כוח היצירה, כוח הקניין, כוח שני כוח התבטלות. הראינו את זה בשתי פרשיות האדם הראשון, הראינו את זה בקין והבל, והראינו את זה במתן תורה, ששני הכוחות האלה היו צריכים לחזור, והבאנו את דברי הזוהר הקדוש, שמשה הוא גלגול של הבל, ויתרו הוא נפרד מחבר הקיני, בצד המתוקן, וזה הזיווג של משה עם ציפורה, וקצת הערכנו בזה, לא מספיק. אני רוצה להראות בסגנון קצת שונה, אצל האבות את שני הכוחות האלה. בשביל להבין אצל לעבוד את שני הכוחות האלה, והדברים האלה כתבתי אותם בספר כל דממה, אבל הם מאוד מאוד חשובים בעבודת השם, ואני רוצה להסביר אותם. יש לנו שני כוחות, שני חושים. אחד זה ראייה. חוש השני הוא שמיעה. מה המיוחד של כוח הראייה? מה המעלה הגדולה של כוח הראייה? צריך לדעת שבעולם המשפט אנחנו סומכים על ראייה ולא על שמיעה. הגמרא אומרת שלא תהיה שמיעה גדולה מראייה. עד מעיד על פי כוח הראייה. הראייה זה כוח ודאי מאוד, חד מאוד. אבל מה החיסרון של הראייה? מה? יש קיר. מה עוד החיסרון יותר מהותי של הראייה?
מה?
בראייה, מה החיסרון של הראייה? חיסרון של הראייה שהיא שטחית. אתה רואה את הדבר בחיצוניותו. אתה לא מסוגל לראות. אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. שמואל הרואה אינו רואה. אלישע אומר השם הסתיר ממני. ראיית האדם במהותה היא חיצונית. הייתי פעם בבאר שבע בניחום אבלים של אדם שב-20 שנות חייו האחרונות הוא היה עיוור, וביקשו ממני כמנהג הספרדים הטוב שבשבעה מדברים דברי תורה להגיד, ודיברתי על כוח הראייה והסכנה, ואמרתי שלפעמים אדם העיוור רואה יותר מאדם שחושב שהוא רואה, כי הראייה מסנברת, היא רואה רק את הדברים בחיצוניות, והראייה היא לא באמת מראה את הדברים בעולם הפנימי של הראייה. שנייה אחת. ואמרתי, יש בני אדם שחושבים שיש להם כוח ראייה מאוד גדול, ובכוח זה הם משתמשים בשביל לשדך שידוכים, בשביל להפריד זוגות, שזה דבר מאוד מאוד חמור. מאוד מאוד חמור. לצערי או לשמחתי, ישב שם איזה בבא אחד שעוסק בזה. הוא נפגע ממני והתחיל. ומי שהיה אבל התעצבן עליו, אמרתי לו, אתה תשב בשקט, הפעם אני לא מוותר לו. חצי שעה נתתי שם דרשה ארוכה על מגבלות הראייה. אז יש השם הסתיר מאלישע. וכך הוא אומר לגחזי, השם העלים ממני. אנחנו צריכים מאוד להיזהר. שמואל הנביא שבא אליו שאול ושאל אותו איפה הרואה, מה אמר לו שמואל? אני הרואה. מה אומר הקדוש ברוך הוא במדרש? אני אראה לך שאתה לא רואה. כשהוא בא למשור את דוד, זאת אומרת, אל תראה בית אל מראהו ואל גבע קומתו, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אני אבל חייב להוסיף עוד משהו לפני שאני אשמע אתכם. תדעו לכם, סכנה נוראה שאני אסתכל על בן אדם ואני אגיד אני מכיר אותו, הוא מאוד ייפגע. ואני חושב שיש סכנה עוד יותר גדולה, שאתם חושבים שאתם מכירים את עצמכם. למה זה סכנה? כי אז לא תוכלו לגלות את העולם העשיר המאוד גדול שיש אצלכם. האדמו"ר מפיאסצנה הגדיר משהו מאוד עמוק. הוא קרא לזה, יש שכל הבא מן העולם ושכל הבא מן הנפש. רובנו לא מכירים את עצמנו. אנחנו מכירים את עצמנו איך העולם רואה אותנו. אבל האם זה באמת עצמנו? זה שאיזה מורה החליט שאתה כזה, בגלל זה אתה כזה? זה שאיזה איש חכם החליט שאתה כזה, בגלל זה אתה כזה? זה שאתה חושב שאתה כזה, בגלל זה אתה כזה? אני מציע לכם קריצה לדעת שהראייה שלנו לא רק מוגבלת כלפי אחרים. הראייה שלנו מוגבלת גם כלפי עצמנו. ואם יהיה לנו ענווה כלפי עצמנו, נגלה כל אחד בעצמו פי כמה ממשהו באמת. כי השכל הבא מן העולם הוא מאוד רדוד. לצערי הרב, יודעים להגדיל אנשים בהספדים, בהזכרות. אבל לא יודעים להגדיל אנשים בחיים. וזה דבר מאוד גרוע. אנחנו לא יודעים להעצים בן אדם במלוא העוצמה שיש בו תוך כדי שהוא חי. שכל אחד יעמוד בענווה מול השני וידע שיש בו יותר. יעמוד בענווה מול עצמו וידע שיש בו יותר. הראייה זה כוח משפטי אדיר. הראייה זה כוח ודאי אדיר. אבל הראייה מאוד מסוכנת. כן, מישהו רצה להגיב ועצר.
יש,
אתה רוצה
עכשיו עוד שאלה. אבל אז למה באמת, נאמר לך שבן אדם נפטר פתאום קל להגיד עליו את כל הדברים הטובים?
אני אגיד לך בכאב, כי בני אדם מחונכים על עולם של קנאה. ואם אני אגיד שאתה טוב, אז כביכול אתה גונב לי את זה. אבל אם נגיע למציאות שכל אחד ישמח בטוב של השני, אז הוא יראה את זה גם תוך כדי זה שהוא חי. ולא יצטרך להספיד מתים. אני חושב שזו טרגדיה שמספידים מתים ולא מספידים אותם בחיים. ואני לא מתכוון מספידים בתור הספד. שלא רואים את הדברים האלה בחיים. אנחנו צריכים לתקן בזה תיקון גדול. זה דבר רע מאוד שרק כשבן אדם מת פתאום רואים את המעלות שלו. כי באמת המעלות של כל אחד הן מאוד גדולות. אבל אני רוצה גם להסביר לך עוד דבר למה. הרבה פעמים אני יכול לקחת היום כל אחד נהיה צלם עם הפלאפון שלו. ואני יכול לצלם לך איזה פינה פה בבית מדרש. ולהראות את זה לאנשים. והם יגידו וואי איזה יופי. והם לא יקלטו שאיפה זה. זה אצלנו. למה? עשיתי פעם תרגיל, היה איזה פרחים מאוד יפים אצלי בכניסה, צילמתי, שלחתי למשפחה, כולם שאלו אותי מאיפה זה. לא צמחים ששתלתי חדשים, צמחים שהיו, כבר אני לא יודע, 20 שנה, לא יודע כמה זמן. כולם שאלו אותי מאיפה זה. מה הבעיה שלנו? שאנחנו רואים את הכל, אנחנו לא רואים כלום. אם כל אחד פתאום מסתכל ככה על משהו, הוא יגיד, וואי, איזה יופי. הבעיה שלנו, שאנחנו עושים את זה רק דרך הפוקוס של המצלמה, של הווידאו, ואנחנו לא עושים את זה בחיים להתמקד בהוד המדהים שיש לכל אדם. בהוד המדהים שיש בבריאה, ביופי. לפעמים יש מצב שאנחנו לא שמים לב לחלוטין ביופי שיש לנו. וזה אני חושב צריך הרבה לעמול על זה שנדע. הקנאה היא דבר נורא, שיהיה ברור. אמר לי, זה ראש ישיבה אחד, אתה סוכן. אמרתי לו, קנאת סופרים, תרבה חוכמה, קנאה שסופה מסרחת. אני לא מאמין בקנאת סופרים, כי אם לא נימה. זה לא מועיל לשום דבר קנאת סופרים. בואו נמשיך. דרך אגב, סוף השיעור היום היה מבולבל, אני ביום שני אסביר אותו יותר, בסדר? אני מקווה שחוץ מהסוף הבנתם, אבל הסוף היה מבולבל, אני אסביר את זה יותר. את השלב האחרון, אני לא בסדר. אני אסביר את זה יותר ביום שני. מה? היא נבראה בשביל לראות את האור. אבל צריך לדעת שאדם איננו רואה אלא את החיצוניות. כוח ראייה לא מסוגלת לראות פנימה. אנחנו רואים בראייה, אבל יש גם משהו שהוא מעבר לזה. במחילה. אמיר, שאני מסתכל עליך, אני רואה הרבה דברים יפים, ואני בטוח שיש בעולמך גם מעבר למה שיש בך. אני חושב שגם אתה צריך לדעת את זה. ואני חושב שהבעיה של רוב בני אדם, שהם בוחנים את הכל בחיצוניות ולא באמת בראייה הפנימית. שמיעה מאוד פנימית, מאוד מאוד עמוקה. בבבלי יש תא שמע, בואו שמע, לא שמיע לי. שמיעה זה משהו פנימי. שמיעה זה גם משהו מאוד אינדיבידואלי. זה המעלה שלו, אבל גם זה החיסרון. כי שמיעה זה לא דבר חד. זה לא דבר ודאי. כשהייתי פעם בצבא, שאלתי בקשר, היה יריות? מאיפה היריות? אחד אומר לי מהצפון, שני אומר לי מהדרום, שלישי אומר לי מזרח, רביעי עולה בקשר עם מערב, חמישי עולה איזה חיילת ואומרת לי מצד ימין, ואז אני בטוח יודע מאיפה. הייתי לו עלינו בפיגוע בצומת הגוש של העיריות, שנרצח שם יעקב דון. עמדתי כ-5 מטר ממנו, 10 מטר, לא יודע. שמעתי את העיריות, את כל הצרורות, לא ידעתי מאיפה הם, ולא ראיתי שהוא נפגע. כי שמיעה היא דבר מאוד לא מוחלט, מאוד לא ברור. זה מדהים. אתה שומע את כל העיריות ואתה לא יודע. ואתה לא יודע איפה המחבל. אם יש נוטבים, אז אתה רואה. אבל אם אין נוטבים, אתה לא רואה. שמיעה היא סובייקטיבית. היא עמוקה מאוד. אבל אין בה ודאות. לפעמים אתה הולך ואתה חושב שאתה שומע מה? שמישהו קורא לך, אתה מסתובב, מה אתה רואה? אין כלום. קורא לנו המון פעמים. אתה שומע דברים שלא שומעים. שמיעה. למדנו בתורת כהנים, משה שומע ואהרון לא שומע. משה שומע ועם ישראל לא שומע. שמיעה זה דבר מאוד סובייקטיבי, מאוד לא מוחלט. שמיעה לא יכול להיות בעולם המשפט. אבל שמיעה היא עומק מאוד פנימי. מחילתא דרבי ישמעאל, כתוב, בכל העם רואים את הקולות, רואים הנראה ושומעים הנשמע דברי רבי ישמעאל. רבי ישמעאל באופן כללי אומר דיברת תורה כלשון בני אדם. אבל הדיברת תורה כלשון בני אדם לא עוסק רק בצד הטקסטואלי, עוסק גם בצד הלוגי. קול שומעים, קול לא רואים. אומר רבי ישמעאל, עם כל הכבוד, כתוב רואים את הקולות, אי אפשר להסביר את זה. רואים את הנראה ושומעים את הנשמע. אני כרגע לא עוסק בפרשה, לדעתי זה לא מדויק, אבל אני אדבר. רבי עקיבא אומר, רואים ושומעים הנראה. רבי עקיבא חולק, רואים דבר של אש יוצא מפי הגבורה ונחצב על הלוחות, שנאמר כל אדוני חוצב לעבות אש. כל רעם רואים את הקולות, כל קולי קולות. רבי עקיבא בא ואומר את שניהם. הרב הנזיר כתב ספר מדהים שנקרא כל הנבואה. ובספרו כל הנבואה הוא עומד על ההבדל בין הראייה והשמיעה, וטוען שיסוד התורה בנוי על היגיון עברי שמעי, בניגוד להיגיון היווני, שכולו עוסק בצד החיצוני ולא עוסק בצד הפנימי. מה עומק דברי רבי עקיבא? עומק דברי רבי עקיבא, שמעמד הר סיני היה בוודאות של ראייה, ובעומק של שמיעה. זה העולם של רבי עקיבא, שיש באמת שילוב בין שני הדברים. אני לא רוצה כרגע לפרוס את כל השיטות על ראייה ושמיעה, הרב הנזיר עשה עבודה יפהפייה שם בכל הנבואה, אבל צריך להבין שאלו שני כוחות שונים לחלוטין. כוח השמיעה מחייב איזה הקשבה עמוקה, פנימית, מאוד מאוד גדולה. אברהם אבינו, בתחילת דרכו, כוחו הוא בוודאות מאוד גדולה. כוחו בידיעה ודאית, בראייה מוחלטת. גם הציוויים לאברהם אבינו הם מאוד חדים, הם מאוד ברורים. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך ומולדתך מבית אביך אל הארץ אשר אראך. מי מאיתנו לא היה רוצה שהקדוש ברוך הוא יראה לו? נמצאים פה שבושים עמומים, נכון? איפה אתם? זה יעקב. הם הולכים לשוטט בעולם לחפש מקום לנשמתם בשנה הבאה. כמה הם היו רוצים שהקדוש ברוך הוא יראה להם לאן ללכת, באמת? והקדוש ברוך הוא מראה לכם?
לא.
מה?
הם פה בחודש.
לא, לא, אני מתכוון ברצינות, אני אומר את זה קצת בבדיחה, אבל אני מתכוון ברצינות. כמה היינו רוצים שיהיה לנו ודאות של ראייה, כמה עולם של אי ידיעה יש לנו. אברהם אבינו העולם שלו מדהים. לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, הוא יודע. ההתגלויות לאברהם אבינו הם בלשון ראייה. וירא אדוני אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. ויבן שם מזבח למי? לאדוני הנראה אליו. משהו ודאי, כל כך ברור. ויהי אברהם ב-90 שנה, וירא אדוני אל אברהם. וירא אליו אדוני באלוני ממרא. כוחו גם מאוד גדול בעולם הראייה. וישא עיניו וירא. כל בחינת העולם של אברהם אבינו זה על פי הראייה, על פי הוודאות. איש צבא על פי מה הוא פועל? על פי, מסתכל על השטח, בוחן, מסתכל במשקפת, אם הוא מבין, אם הוא לא מבין, אז הוא מסתכל במשקפת עם נכסים. אבל אם זה איש ראייה, אדם מציאותי, אז הוא עוסק בזה. אצל אברהם אבינו הוודאות הזאת מולידה קריאה בשם השם. אדם שהעולם שלו כל כך ודאי, אז הוא יכול לקרוא בשם השם. מופיע בצלנו בפרק י' ב' וירא אדוני אל אברהם. מחר נעסוק גם בפרשיות האלה. ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. ויבן שם מזבח לאדוני הנראה אליו. ויעתק משם הארה מקדם לבטל, ויתו לא בטל מים, והי מקדם ויבן שם מזבח לאדוני. ויקרא בשם אדוני. פה צריך לדייק אמנם, שההתגלות לאברהם היא כל כך גדולה שהוא לא מסוגל לקרוא במקום ההתגלות. למה? כי הוא נמס. לכן מה הוא עושה? ויעתק משם הארה, הוא עובר למקום אחר, ואז הוא בונה מזבח והוא קורא בשם השם. אני רוצה להוסיף עוד משהו שאני לא חושב שהוא דרשני, אני חושב שהוא מאוד עמוק. יש לנו לפעמים תקופות של אנשי אידיאולוגיה. האידיאולוג, במה כוחו? שהוא רואה. יש לו ראייה ודאית, הוא מלהיב את כולם למה שהוא רואה. מה הבעיה של האידיאולוג? שטחי מאוד. האם הראייה של אברהם אבינו היא שטחית? בואו נראה. יש לנו אחרי שאברהם עולה ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו ולא תימו הנגבה, וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם או לא בתחילה, ויקרא שם אברהם בשם אדוני. בואו נראה, אולי זה נראה אחר כך, הברית עם אבי מלך. פרשת שרה במצרים. אמרתי לכם שאני לא מבין את זה עד תום, אני יודע שאתם מבינים הכל, את זה אני לא מבין, מה הוא עשה לשרה, מאוד קשה לי. אבל שרה איך היא מוגדרת בתורה? כי אישה יפת מראה את, נכון? אדם שכוחו בראייה, איזה אישה הוא צריך? אישה יפת מראה. רבקה מה הייתה? טובת מראה. מה ההבדל בין יפת מראה לטובת מראה? מה ההבדל? ברור שטובת מראה מתאר משהו פנימי. אין כוונתי חס וחלילה להגיד ששרה לא היה לה משהו פנימי, לא זה התכוון. מי באמת בתנך הוא גם יפה תואר וגם יפה מראה?
יוסף.
ומי עוד?
אסתר.
אסתר, שגם היא שייכת לאותו שבט. שם יש גם יפת תואר וטובת מראה אצל אסתר, אבל אצל אברהם אבינו אישה יפת מראה. ואומנם רש"י אומר, אתה ידעתי שרק עכשיו הוא ידע שהיא יפת מראה, כך רש"י אומר. דברי רש"י אלה צריכים עיון מאוד גדול, כי הגמרא בקידושין אומרת שאסור לאדם לקדש אישה לפני שיראנה. אז איך יכול להיות שרק עכשיו הוא ראה שהיא יפה? זה ממש פלא גדול, אני לא מבין. יש הלכה מפורשת שאסור לאדם להתחתן עם אישה עד שיראנה, לא מבין איך רש"י אמר.
הוא עושה לב ליופי שלה. ראה אותה ראייה חיצונית.
אם החלב ובין הבקר אשר עשה,
אם ההתייחסות היא התייחסות חיצונית, אז ברור שהוא ראה אותה עד אז.
אולי את אברהם זה לא עניין. עכשיו, יצא מבחינת הלכה.
סביר להניח, סביר להניח שבעולם, במרחב האנושי של אברהם אבינו, העולם כולו היה עולם של ודאות. במרחב שלו יש את הנפש אשר עשו בחן, יש את המשפחה שלו. לוט. איך הוא בוחר איכן לגור? וישא לוט את עיניו ויר. אבל פה מתחיל להתגלות הסדק הנורא בראייה. מה זה המילה לוט?
מחוסה.
כלומר, אדם שבוחן את הכל בחיצוניות, זה הכל מכוסה מאוד. הוא רואה את כל כיכר הירדן, כולה משקה. לפני שחד אדוני את סדום ואת עמורה, כגן אדוני, כארץ מצרים, בואכה צוהר. הוא רואה גן השם. האם סדום זה גן השם? הרי סדום זה מקום נורא. האם סדום זה גן השם?
בחוץ.
בחוץ. לוט, התורה מגלה לנו פה סוד נורא, שאדם שבוחן את העולם על פי חוש הראייה, אדם שגדל בוודאות של אברהם אבינו שהיה לזה חשיבות גדולה, אבל משתמש באותה ודאות, לאיזה סיאוב נורא הוא יכול להגיע, שהוא רואה את סדום כגן השם, בזמן שסדום זה הגיהנום בהתגלמותו. זה סדום. יש בהרפלי תואר של מרן הרב קוק שהוא מתאר, שהוא היה הולך ליד כנסיות, הוא היה מריח שם ריח של בית הכיסא. אף על פי שאתם יודעים שהכנסיות נקיות ביותר. יש סיפור יפה על רבי יונתן אייפשיץ, שבא אליו הכומר ואמר לו, יש לי שלוש שאלות אליכם. תגיד לי, בתי הכנסיות שלכם כל כך מבולגנים, מלוכלכים, אצלנו תבוא לכנסיות, תראה איזה ניקיון. דבר שני אומר, תגידו לי, אצלכם בתפילה צועקים, צועקים, תבואו אלינו, תראו איזה סדר בתפילה. דבר שלישי, הלוויות שלכם, איזה בלגן. תבואו אלינו, תראו לוויות מסודרות. אמר לו רבי יונתן אייפשיץ, על שתי שאלות יש לי תשובה. ועל אחת אין לי תשובה. למה בתי הכנסיות שלנו מבולגנים, שלכם לא, לאלוהים שלכם יש אימא. יש מי שינקה. אומר, למה אצלנו צועקים? אלוהים שלנו זקן, אלוהים שלכם צעיר, אז לכן לא צריך לצעוק. לוויות, באמת אין לי תשובה, שירבו אצלכם הרבה לוויות מסודרות. ככה רבי יונתן אייפשיץ
אמר. גם אני יותר אוהב את שלכם.
מה?
גם אני יותר אוהב את הלוויות שלכם.
כן. לוט זה דבר נורא, מי שיודע להקשיב לתורה, אין דבר יותר נורא מזה שלוט בוחר את סדום והוא רואה בו גן השם. זה גן השם? זה פשוט דבר נורא. זה גן השם? ברור שזה לא גן השם.
העונש של אשתו גם היה בראייה.
יפה מאוד. תכף אנחנו נראה. בואו נראה את ברית בין הבתרים. אחר הדברים האלה, היה דבר אדוני אל אברהם במחזה. מה זה מחזה? ראייה. למור, אל תירא אברהם. מה הוא אומר לו? אל תירא. יש לי שאלה. למי אומרים אל תירא? למי? למי שמפחד. מי מפחד? מול נעלם אתה מפחד. ראייה ויראה זה אותם אותיות. הרואה אינו ירא, והירא אינו רואה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אל תירא אברהם. ברית בין הבתרים מגלה שעל אף כל עולם הוודאות של אברהם, יש תחומים שאברהם אבינו בהם אינו רואה. הקדוש ברוך הוא מעלים ממנו. ומה ההמשך? ויאמר אברהם אדוני אלוהים, מה תיתן לי ואני אוכרי הולך הרירי ובין משק ביתי ודמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר אדוני אליו למור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה ויאמר, הבט נא השמיימה, שוב בכוח הראייה, וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. ואמין באדוני ויחשביה לו צדקה. מי מאיתנו עם הקדוש ברוך הוא היה מבטיח לו משהו לא היה מאמין לו? למה הוא מחשב לו את זה לצדקה? לעניות דעתי זה מאוד עמוק. למה הוא מחשב לו את זה לצדקה? כי ביחס לזרע אברהם אבינו לא רואה כלום, לא מסוגל להנהיג כלום, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אין לו שום הבנה איך יהיה לו ילד. זה מעשה פלא, היפלא מהשם דבר. אברהם אבינו לא מבין. האידיאולוג הוא חושב שהוא מנווט והוא עושה את הכל. האם הוא יכול לנווט את הכל? האם באמת יש בכוחו של האדם לנווט את הכל? האם אין דברים שהוא לא יכול? אברהם אבינו הולך על פי ציווי, הכל ברור לו. הוא רואה את הארץ, הוא קורא בשם השם. פתאום יש ברית בין הבתרים במחזה, ואברהם אבינו אינו רואה, הוא ירא. והקדוש הוא מבטיח לו הבטחה שהוא לא רואה אותה, הוא לא מבין איך היא תתקיים, והוא מאמין בהשם. זה נקרא והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. אחת הבעיות הגדולות בעולם של היום, שבני אדם בטוחים שהתהליכים הם תהליכים שהם יכולים לראות אותם ולנווט אותם. והם לא מוכנים להבין שיש גם דברים שהם אינם יכולים לראות ואינם יכולים לנווט. שאמר אתמול בצורה מדהימה הרב צבי במברגר על סבא שלו, הניצול שואה, שאמר שהמרחק בינו לבין שהוא רואה את הנכד שלו עם מדים גדול פי כמה מהמרחק מהמציאות שלנו לבית המקדש, כמה הוא צדק. הרי ברור שזה תהום, אבל שאנחנו נמצאים עכשיו, כל אחד אומר, אבל זה לא שייך, אנחנו לא רואים, אנחנו לא פה, אנחנו לא שם. האם כל התהליכים תלויים רק בנו? האם אין פה עוד דברים? וכל ברית בין הבתרים היא אי הראייה. מה יש לנו בברית בין הבתרים? קהל יגלה משולשת וכו'. ויהי השמש לבוא, תרדמה נפלה על אברהם, הנה אימה חשיכה. באימה וחשיכה לא רואים כלום, גדולה נופלת עליו. ואז הוא אומר לו את אותם דברים. ברור שברית בין הבתרים היא מציאות מוגבלת מאוד בעולמו של אברהם. בואו נחזור למה קורה לאברהם אבינו עם אבימלך. כן.
מה הסיבה לעשות את הברית החשובה הזאת עם אברהם בצורה שלא מתאימה לאופי שלו? אמרת שכל אברהם הוא בראייה ודווקא...
אז אני אסביר את זה מיד. אנחנו רואים אצל אברהם עם אבימלך, ויהי בעת ההיא, ויאמר אבימלך ופיכל צר צבאו אל אברהם לאמור, אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה. ואתה ישב עלי באלוהים, הנה אם תשקור לי ולניני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי, ועם הארץ אשר גרת בה. ויאמר אברהם, אנוכי שבע, הוא נשבע. והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. ואומר אבימלך, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, וגם אתה לא הגדת לי, וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. ויקח אברהם צאן ובקר, ויתן לאבימלך, והכרתו שניהם ברית. ויצב אברהם את שבע כבשות הצאן לבדיהן. ויאמר אבימלך אל אברהם, מהן השבע כבשות האלה אשר הצבת לבדנה? ויאמר, כי את שבע כבשות תיקח מידי בעבור תהיה לי לעדה, כי חפרתי את הבאר הזאת. על כן קרא למקום ההוא באר שבע, כי שם נשבו שניהם. ויכרתו ברית בבאר שבע, ואבימלך ופיכל צר צבאו, וישובו אל ארץ פלישתים. כתוב במדרש כך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה נתת שבע כבשות בלי רצוני, חייך, שאני משה בשמחת בניך שבע דורות. אתה נתת לו שבעה כבשות בלי רצוני, חייך, כנגד כן הורגים מבניך שבעה צדיקים, ואלו הן חופני ופנחס ושמשון ושאול ושלושת בניו. אתה נתת לו שבעה כבשות בלי רצוני, כנגד כן בניו מחריבים מבניך שבעה משכנות, אלו הן אוהל מועד, גלגל, נוב, גבעון, שילה, בית עולמים, שניים. אתה נתת לו שבעה כבשות בלי רצוני, כנגד כן ארוני חוזר בשדה פלישתים שבעה חודשים. מדרש הזוי. תראו, בסך הכל אברהם אבינו בתמימות, עשה ברית, עשה הסכם. בואו רגע נחשוב בעולם הפוליטי שלנו, מה רוצים אברהם אבינו? בא לארץ ישראל, כל ארץ היא מלאה שבעת עממים, יש ארץ כנען, הוא נמצא עם אבימלך, הוא מנהל איתו מסע ומתן. הוא אפילו מוכיח אותו על הבאר, הוא אומר לא ידעתי. מה רוצים מאברהם אבינו? יש פה ביטוי מאוד חריף. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם את הארץ, ואברהם פועל אך ורק על פי שכלו. זאת שאלה מאוד מאוד מסובכת. כי ברור שנתפע מן האדם לפעול על פי שכלו, אבל תראו איזה תביעה חריפה מאוד, איזה עונשים, הרי זה עונשים ממש מפליגים שיש פה על אברהם אבינו בתוך כל העניין הזה. תחילת המהפך בעולם של אברהם, כל העולם של אברהם הוא מחליט. באיזה שלב הוא הפסיק להחליט והוא צריך לשמוע למישהו אחר? מה? על שרי. חתי, אולי ייבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי. תשימו לב, פה הוא שומע בלי שהקדוש ברוך הוא אומר לו לשמוע לה. כי אברהם אבינו אחרי ברית בין הבתרים, יש לו הבטחה והוא לא מבין איך זה יתקיים. יש פה וקום מאוד מאוד גדול. פתאום אברהם אבינו עובר לשמיעה. ותיקח שרה יש את אברהם את הגר המצרית שפחתה מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען. ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה, ויבוא אל הגר ותהר. מה עושה הגר ברגע שהיא רואה שהיא בהיריון? ותרא כי הראתה, מה? תקרא על גבירתה. קרי, הגר שגדלה אצל אברהם אבינו, וכוח הראייה הוא הכוח, היא רואה שהיא בהיריון, כל העולם משתנה על פי העולם החיצוני. ותרא כי הראתה ותקל גבירתה בעיניה. זה שוב דוגמה כמה העולם של הראייה החיצונית פגוע. כמה אצלנו לפעמים אנחנו רואים איזה משהו ואנחנו מגיעים לגאווה כמו טווס, כי אני לא יודע מה. ובסך הכל מדובר פה במתנה אלוקית. האם זה דבר שתלוי בנו? אתה אומר שרה אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותר כי הראת והקל בעיניה, ישפוט אדוני ביני וביניך. אומר על אברהם אל שרה, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך. ותענה שרי ותברח מפניה. וימצא המלאך אדוני, איפה הוא מוצא אותה? על עין המים. עין זה מעיין, אבל עין מה זה עוד? עין. במדבר, על העין. עוד פעם. בדרך שור, מה זה שור?
לראות.
ויאמר הגר, ויאמר הגר שפחת שרי, אין מזה בת ואנה תלכת. ואז היא אומרת לה שבורחת בני שרה. ויאמר לה מלאך אדוני שוב אל גבירתך ויתני תחת ידיה, ויאמר לה מלאך אדוני הרבה הרבה את זרך ולא יספר מרוב. ויאמר לה מלאך אדוני הנה חרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל כי שמע אדוני אל אונייך. ישמעאל, הקדוש ברוך הוא אומר להגר לקרוא לה ישמעאל, ואברהם קורא לו ישמעאל. האם ישמעאל זה שמיעה? לא נכון.
לא, זה שהאל ישמע אותי.
זה הבדל מאוד גדול. שמיעה זה שאני שומע את האל. השם ישמעאל הוא שם קלאסי לעולם האידיאולוגי של אברהם אבינו. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. גם רבי ישמעאל בן אלישע שהיה כהן גדול, מה הוא אומר? פעם אחת נכנסתי לפני ולפנים וראיתי הקטריאל יהיה השם צבאות. מה הוא אמר לו? ישמעאל בני ברכייני, שאני נמצא בקודש הקודשים, אני מברך את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מדבר אליי. מקום אשר יבד לך שמה. וישמעאל מה זה? ישמעאל זה שם בעל תעוזה מאוד גדולה, ממש שם יפה יפה. לא מבין למה לא קוראים לזה ככה היום. ישמעאל זה שהאל ישמע אותי. מספרים על החפץ חיים שאחרי שהוא נפטר, באו לבנו ואמרו לו, תגיד לנו מויפת אחד מאבא שלך. אמר להם, אין לי אף מויפת מהחפץ חיים. אבל מויפת זה שהצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אבא קיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. נראה לי שזה מויפת הרבה יותר גדול מהדמיונות של אנשים שחושבים שזה בגלל מעשיהם קרה אותם דברים. ישמעאל זה שם בעל תעוזה, זה שם של אברהם אבינו. הגר נמצאת על עין המים, קוראת לו ישמעאל, הוא יהיה פרא אדם וכולי. ואולי מי שבוחן את העולם על פי הראייה, תראו איזה נזקים יש בעולם. ותקרא שם אדוני הדובר אליה, איך היא קרא לו? אתה אל רואי כי אמרה הגם הלא ראיתי אחרי רואי. הגר גדלה אצל אברהם אבינו וכל העולם שלו, ומופיע ותל הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שבנו אשר ילדה הגר ישמעאל, ואברהם בן 80 שנה ושש שנים בלטת הגר את ישמעאל לאברהם. אבל בהמשך, כאשר יש לנו המשך של הסיפור,
וירא הדבר מאוד בני אברהם על אודות בנו, כאשר הגר ישמעאל ויצחק מצחקים, ושרה אומרת גרש את האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. וירא הדבר מאוד בני אברהם על אודות בנו ובן שלו, ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרה. זה כבר שלב מתקדם. השמיעה הראשונה של אברהם אבינו זה שמיעה טבעית בעקבות ברית בין הבתרים. השמיעה הזאת זה שמיעה לשרה בגלל ציווי אלוקי נגד טבעו של אברהם אבינו. אז מה הוא עושה? וישכם אברהם הבוקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר, שם על שמך ואת הילד וישלחיה, ותלך ותתה במדבר באר שבע. ויאכלו המים מן החמת. עכשיו מה היא עושה? אחד הדברים הכי מזעזעים שיש בעולם. ותשלח את הילד תחת אחד השיחים, ותלך ותשב לה מנגד הרחק עם מתחווי קשת, כי אמרה על הרי במות הילד, ותשב מנגד ותישא את קולה ותלק. רחוק מן העין, רחוק מן הלב, זה לא קיים. זה הסתעבות של עולם הראייה. אצל לוט הייתה הסתעבות נוראה, הוא לוטה. הוא רואה גיהנום בתור גן השם. הגר, אם אני לא אראה, אז הוא לא מת. אמא שעוזבת את בנה, הפתרון של ההתמודדות זה לראות או לא לראות. ואז נראה מה ההמשך. כי שמע אלוהים אל כל הנער, ויפקח אלוהים את עיניה, ותרא בהם מים, ותלך ותמלא את החמת. אנחנו רואים שהעולם של הראייה הוא לא פשוט. במרחב של אברהם אבינו הוא הגיע לסיעור. אבל גם אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא מוליך אותו במסע מרתק. הקדוש ברוך הוא מוליך אותו בעולם של ודאי, הוא מתגלה אליו, הוא נראה אליו, הוא קורא בשם השם. אבל ברית הזרע אינה תלויה באדם. זהו פלא אלוקי. אני אדבר בשבוע הבא, גם ברית הארץ זה פלא. אני אביא בשבוע הבא את דברי הנביא ירמיהו, היפלא מהשם דבר. מי שחושב שברית הארץ תלויה רק באדם, תראה. כשאברהם אבינו קוראת ברית עם אבי מלך, אומר לו הקדוש ברוך הוא דברים כל כך חריפים על אותה ברית. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מנתת שבע כבשות בלי רצוני, חייך שאני משם בשמחת בניך שבע דורות. אתה נתת לו שבע כבשות בלי רצוני, חייך כנגד כך הורגים בניך שבע צדיקים. אלו הן חופני ופנחס ושמשון ושאול ושלושת בניו. אתה נתת לו שבע כבשות בלי רצוני, כנגד כן בניו מחריבים בניך שבע משכנות. ואלו הן אוהל מועד וגלגל ונוב וגבעון ושילו ובית עולמים, שניים. אתה נתת לו שבע כבשות בלי רצוני, כנגד כן ארוני חוזר בשדה פלישתים שבעה חודשים. אם נהיה כנים, גם המציאות שלנו בארץ היא איננה מציאות מתוכננת. אף אחד לא רצה לכבוש את יהודה ושומרון, ושלחו לחוסיין מלך ירדן שלא יפתח במלחמה. והמציאות שמי שמנהיג את ברית הארץ זה הקדוש ברוך הוא ולא האדם. כמו שמי שמנהיג את ברית הזרע זה הקדוש ברוך הוא ולא האדם. אין בכוונתי שלא צריך לעשות שיקולים ארציים וריאליים בשביל להתמודד, בוודאי בעולם של אסתר פנים, ודאי חס וחלילה. אבל גם כאשר עושים הערכת מצב, צריך לדעת האם הכל תלוי בנו ואיך לנתח את הדברים. והיומרה לחשוב שהכל תלוי בנו היא יומרה שאיננה אמת. הקדוש ברוך הוא, ואני אמשיך להראות איך הקדוש ברוך הוא סודק את העולם האידיאולוגי של אברהם. אני אגיד עוד משהו ואני ארחיב את זה בשיעורים הבאים. אנחנו חיים בתקופה שבתקופת קום המדינה העולם היה ודאי. סגנון הדיבורים היה ודאי. הן של אנשי הפוליטיקה והן של העולם הרבני. הכל היה ברור לכולם. אבל אנחנו חיים היום בעולם הפוסט-מודרני, שאנשי הציונות, לצערי הרב, חלק גדול מבניהם יורדים מהארץ. ופתאום יש סדק. פתאום רואים שהעסק יותר מסובך ממה שחשבנו. פתאום אנחנו מבינים שלא אנחנו בלבד מנהיגים את העולם. פתאום אנחנו מבינים שיש פה הנהגת הייחוד והממשלה בלשונו של הרמח"ל. ואז האדם מגיע לבעירה אברהם במחזה אימה חשיכה נופלת עליו. ואם נשכיל לעשות את התהליך שהקדוש ברוך הוא עושה לאברהם אבינו, ולהבין של אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, וגם שהעולם של הראייה של אברהם אבינו מוגבל, נשכיל להעביר מהלך בהנהגה אלוקית ובהקשבה להנהגה האלוקית, בעבודה הרוחנית, כפי שהיה מהלך שאני אדבר עליו בשיעורים הבאים, בין אברהם אבינו ליצחק ובין יצחק ליעקב. אבל אם נמשיך לדבר בסגנון של לפני ברית בין הבתרים, אנחנו ניפול בברית עם אבימלך, אנחנו ניפול לייאוש, אנחנו נגיע להתרסקות של העולם הפוסט-מודרני. העולם הפוסט-מודרני זה שלב, שאלה מה קורה בשלב הבא. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים בתהליך מדהים, עמוק מאוד. אנחנו צריכים לדעת במה אנחנו צריכים להנהיג, לראות, לקרוא, ומהו בבחינת ברית הזרע של וישמע אברהם. במה זה ברית הזרע של האמין בהשם ויחשביה לא צדקה? זאת שאלה מאוד מסובכת, בעזרת השם בשבועים הבאים ננסה להמשיך לדון בשאלה הזאת.